גנות, ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית, מחשבות על ניהול. פרק ראשון. הייתי צריך לחשוב לא מעט על מה אנחנו נדבר בתחילת הדרך. יש כל מיני נושאים שבעיניי הם נושאים מאוד חשובים ובסיסיים. ובסופו של דבר החלטתי לעסוק בנושא מוטיבציה של עובדים, והשילוב של זה עם האתגר שאנחנו רוצים להציב לעובדים שלנו. וכמובן שיש יחס מאוד מעניין בין האתגר שאנחנו מציבים לעובד לבין המוטיבציה שלו לבצע את זה. ועל זה אשמח לשוחח היום. אתחיל ואומר שמוטיבציה זה פרמטר מאוד מעניין בעיניי, ולמנהל יש אחריות רבה מאוד בכל מה שקשור למוטיבציה של העובדים. אני אפילו אומר שאני חושב ששני הנתונים הכי משמעותיים להצלחה של עובד, וכתוצאה מזה להצלחה של חברה, זה הפוטנציאל של העובד, זאת אומרת, סך היכולות הפוטנציאליות שלו, והמוטיבציה. ואני אגיד על זה שהמכפלה של הפוטנציאל והמוטיבציה, בעיניי זה ככה המדד הטוב ביותר לנסות לנבא הצלחה של עובד או הצלחה של החברה אפילו. אז על הפוטנציאל אני לא אדבר הרבה היום, בעיקר הפוטנציאל הוא פונקציה של איתור נכון וגיוס נכון, ואני מקווה לדבר על זה בהמשך הדרך. אז ככה עם הפוטנציאל אנחנו לא נתעסק היום, אבל עם המוטיבציה אני אשמח להתעסק בה היום, ולומר שזה, בוא נגיד, משהו שמאוד קל למנהלים לשחק איתו, ומנהל יכול ממש בהינף יד או בהינף החלטה להוריד משמעותית מוטיבציה או להעלות משמעותית מוטיבציה. עכשיו, אפשר להעלות מוטיבציה בכל מיני דרכים שהן טובות לטווח קצר ולא טובות לטווח ארוך. אני יכול למשל להגיד לעובד, אני חושב שהיית מאוד טוב לאחרונה, בוא קח עכשיו יום חופש או יומיים חופש או שבוע חופש, או פשוט לתת לו איזשהו בונוס מסוים בשכר, או להוציא אותו לאיזה חופשה במלון, וזה דברים שבגדול מסמכים עובדים. ומשמח עובד, זה בדרך כלל גם להעלות לו את המוטיבציה. אבל אני חושב שזה כאן תלוי, אם זה לטווח קצר, לטווח ארוך, כמה זמן זה יחזיק. אני יותר רוצה לדבר כאן היום על תהליכים או החלטות שיכולות להעלות מוטיבציה לאורך זמן, ולא בצורה חד פעמית, למרות שגם העלת חד פעמית הזאת היא חשובה. וכמו שאמרתי בתחילת הדרך, אני לא רוצה לדבר על המוטיבציה באופן כללי, אלא אני רוצה לחבר את זה לעולמות האתגר. וכאן מה שאני רוצה לציין זה איזשהו גרף, איזשהו יחס שקיים בין המוטיבציה והאתגר. ואני לא יכול לסרטט לכם את הגרף, אבל אני אנסה לתאר אותו מילולית. אז בואו נדמיין איזושהי מערכת צירים, שעל ציר X אני שם את האתגר של המשימה שביקשתי מהעובד. אוקיי? זאת אומרת, ממש בראשית הצירים זה משימות מאוד מאוד קלות, אוקיי? וככל, בהמשך הדרך, זה משימות שנהיות יותר ויותר מסובכות, יותר ויותר מורכבות. על ציר Y, אני ארצה לציין את המוטיבציה של העובד להצליח במשימה, או להשקיע במשימה. זאת אומרת, בתחילת ציר Y, קרוב לראשית הצירים, העובד כמעט ואין לו מוטיבציה. זאת אומרת, הוא לא מאוד נרגש וסס אלה קרב כדי לנסות להצליח במשימה. וככל שאני עולה למעלה בציר, אז ככה הוא יותר ויותר מוטיבציוני. אז עכשיו, אם ניקח איזושהי משימה שהיא עם אתגר מאוד מאוד פשוט. לצורך העניין, אני בא לעובד ואני אומר לו, תגיד לי בבקשה איך קוראים לך. זו משימה מאוד מאוד קלה, ואני חושב שהמוטיבציה של העובד לא תהיה יותר מדי גבוהה. זאת אומרת, משימה קלה, אתגר פשוט, המוטיבציה לא צריכה להיות מאוד גבוהה כדי להצליח לכבוש אותו. ככל שאני אתן משימות יותר מאתגרות, אני חושב שלעובדים טובים, עובדים שמעוניינים בהצלחה ונהנים מהעשייה, אז האתגר היותר גדול גם מגרה להם את המוטיבציה, מגרה להם את הרצון להתאמץ ולכבוש את היעד. וככה שאני מעלה את האתגר ונותן משימות יותר ויותר קשות, אני גם מייצר אינגייג'מנט של העובד, אני מייצר את החיבור הזה שלו למשימה והמוטיבציה שלו עולה. עכשיו, היחס הזה, היחס הלינארי הזה, הוא ממשיך להתקיים לאורך זמן, בסדר? ככל שאני אמשיך את האתגר, ככה המוטיבציה תעלה, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהי אזור, לאזור מסוים, שבו המשימות מתחילות להיות קשות. קשות, אפילו קשות מאוד. זה יכול להיות משימה שחוזרת על עצמה לאורך זמן, זה יכול להיות הרבה מאוד שעות שהעובד צריך להיות במשרד, להיות מחובר לעבודה לאורך זמן. ועוד ועוד דוגמאות שאתם בוודאי מכירים לעבודות שמתחילות להקשות על החיים של העובד. עכשיו כאן יש כמובן כל מיני סוגי עובדים שיכולים להגיב לזה באופן אחר, אבל באופן כללי אני אגיד שמגיע הנקודה שהעובד הוא עדיין מוטיבציוני להצליח, אבל היחס הוא כבר שונה. הוא מה שנקרא השיפוע נמוך יותר, כלומר העובד כבר פחות מתלהב לקבל משימות יותר קשות ויותר מורכבות והמוטיבציה שלו יורדת. אם בתחילת הדרך העובד היה עם עיניים בורקות ונוצצות וחיכה לכל משימה שתגיע, אז עכשיו הוא כבר קצת עם כתפיים שמוטות ואומר, עוד משהו, בסדר, אני אעשה אותו. וכאן זאת נקודה סבירה, בסדר, זאת נקודה שהעובד יכול להתמודד עם המשימות ולהתקדם ואפשר להמיס על עבוד, אבל אנחנו מתקרבים מאוד מהר לנקודת המשבר. נקודת המשבר זה כשהמשימה היא כל כך מורכבת שהמוטיבציה של העובד לא רק שהיא לא עולה, היא באיזשהו מקום מתנדנד כזה שעתיד להתרסק בכל רגע. ובאמת אם חצינו את נקודת המשבר ועשינו משימה כל כך קשה, כל כך מורכבת, כל כך מתישה, או שזה אפילו משימה מורכבת שפשוט נמשכת לאורך זמן וככה ההישארות של זה לאורך זמן הופכת את זה ליותר מורכב, אז אני חושב שאחרי נקודת המשבר יש את ההתרסקות. וההתרסקות היא מאוד מהירה. כלומר, עובדים יכולים ממש, לפעמים בשעות, לפעמים בימים, פשוט לאבד את כל המוטיבציה שלהם. ולהגיע למסקנה שהם נמצאים במקום שלא טוב להם, ולהתחיל לחשוב על אולי להיות במקום אחר, פתאום מתחילים לראות את השלילי שבכל דבר. ואני ראיתי את זה הרבה מאוד פעמים, שככה המשימות, שיכול להיות שבתחילת הדרך היו נראות מאוד סבירות, הולכו והסתבכו והלכו ונהיו יותר קשות, ובאיזשהו שלב עוברים את הנקודת שבירה הזאת. אני צוחק, הנקודת שבירה הזו זה השלב שבו העובד נהיה כמו נעל. מה זה אומר? הוא מתחיל לדבר על להישחק. העובדים נשחקים, אני כבר שחוק, יש פה שחיקה, ואני אומר, שחיקה זה לא פעולה שמתאימה לבני אדם כמובן, אבל אני מניח שגם שמעתם כבר את השמות תואר האלה, על העובדים השחוקים. ואני חושב שצריך להיזהר מזה כמו מאש. עובדים לא צריכים להיות שחוקים. עובדים צריכים להיות מוטיבציונים וליהנות ממה שהם עושים. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר להעמיס עליהם בצורה קיצונית. אפשר, אבל זה חייב להיות זמני. אם שמתם לב, התייחסתי הרבה מאוד פעמים למשימות שנמשכות לאורך הרבה זמן. אני חושב שזה אחד הפרמטרים היותר חשובים בהקשרי מוטיבציה ואתגר. כי כשאותה משימה היא קשה והיא מתמשכת, המוטיבציה בסוף תרד. שוב, זה תלוי כמובן מי העובד ומה מיוחד בו, אבל אני מכיר גם אנשים מאוד חזקים, גם אנשים, גם גברים, גם נשים, שהחזיקו מעמד במשימות מאוד אינטנסיביות לאורך הרבה מאוד זמן. אבל הם נשחקו בסוף, והם נפלו, והם חצו את הנקודה הזאת של המשבר והתרסקו, וקשה מאוד להחזיר את זה חזרה. בעיקר דרך אגב שזה אנשים מאוד חזקים, ויש להם תפיסה מאוד בטוחה בעצמם, ואז ההגעה הזאת לנקודה השבירה הזאת לא עושה להם טוב. עכשיו למה אני מספר את הדבר הזה? כי בעיניי, כל מנהל צריך לבחור את הנקודה המסוימת שבה הוא ואנשיו צריכים להיות. כלומר, זה נכון גם על עצמנו, גם על המנהלים שעובדים קשה וצריכים להבין איפה הקו שבירה שלהם, ובוודאי לעובדים. אישית, אני מאמין שצריך להיות מאוד קרוב לנקודת השבירה. זאת אומרת, לא בנקודת השבירה עצמה, אבל גם לא באזור הכיפי הזה של אתגר עולה, מוטיבציה עולה. אנחנו צריכים לדגדג את המקום הזה שבו אם המשימות קצת יותר קשות, אז המוטיבציה כבר לאו דווקא עולה. כלומר, היא מתחילה להתנדנד שם. כי אני רוצה שהעובדים שלי יעבדו קשה. אני עובד קשה, אני רוצה שהעובדים שלי יעבדו קשה, אני רוצה שנבצע את המשימות שלנו כמו שצריך, ונשיג את ההישגים הכי טובים שאפשר. לפעמים, דרך אגב, זה גם ממש לגיטימי להתקדם עוד יותר, להסתכן עוד יותר ולהעלות את הקושי ואת האתגר, אפילו שהעובדים נמצאים קרוב לנקודת קיצון, אבל זה צריך לעשות בצורה מאוד מבוקרת, ולא לעשות את זה יותר מדי, ובטח לא למשוך את זה לאורך זמן. כאן כבר נכנסים כל מיני מונחים כמו ריכוז מאמץ, בליץ, עבודה אינטנסיבית, כל מיני מונחים שאפשר לעשות, אבל צריך להתייחס לזה, באמת להפעיל את זה במשורה, ואני מניח שאני גם אדבר על הדברים האלה באיזשהו פודקאסט אחר בצורה פרטנית. אני כאן אומר אבל שהנקודה האידיאלית מבחינתי היא לעבוד קשה, להתמסר, לעשות דברים עם אתגר מאוד גבוה, בשלב שהמוטיבציה מתנדנדת, כלומר, לא לגרום לה להידרדר מטה. ושוב, אין תחליף להכיר את העובד ולעשות משהו שמתאים לו, אבל אני אנסה לדבר פה על ככה, על הממוצע ובאופן כללי. אז זה ככה, על היחס שבין המוטיבציה לאתגר. ואני חושב שבסוף אנחנו תמיד צריכים לשים לב האם האתגר הוא במקום הנכון לו או לא. זה גם משתנה אצל אנשים. כלומר, אנשים שבתחילת הדרך ככה היו בנקודה מסוימת יכולים בהמשך הדרך להשתנות, ואני חושב שתפקיד המנהל הוא להיות מאוד דקדקן פה בפרטים, להבין מה האנשים שלו עושים, להבין מי מהאנשים שלו נמצא באיזה עומס, ולנסות להתאים את זה. לא תמיד העובדים בנקודה הזו יודעים מה טוב להם, שזה משפט לא טריוויאלי, אני עוד אתייחס אליו בהמשך, אבל לא תמיד הם יודעים, כי לפעמים עובדים יגידו, זה קשה, אבל אני מסוגל, זה קשה, אבל אני יכול, אני לא מהאנשים שמתעייפים, תן לי עוד. הרבה העובדים רוצים להוכיח את עצמם, ומנסים להראות שהם עובדים הכי טוב והכי קשה, והם יכולים לקחת הכל, זה לא מחזיק לאורך זמן. הניסיון שלי אומר שיש גבול לכמות ההשקעה שעובד יכול לעשות. הרבה פעמים עובדים ככה מתלהבים מזה שהם עובדים עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, או עובדים בסופי השבוע, איך הם לא מאזנים בין הבית לבין העבודה, והם מאוד גאים בזה. ואני חושב שזה לא משהו שיש להתגאות בו בכלל. עובד שאני רואה שהוא עובד בצורה מטורפת יותר ממה שצריך, וזה עולה על חשבון הדברים האישיים שלו, אני מבין שהוא מנסה להוכיח פה איזה משהו. יכול להיות אפילו שזה נובע מביטחון עצמי חלש, או שהוא חושש מאיזשהו משהו, והוא מנסה להוכיח כאן איזה נקודה. ובעיקר אני מוטרד מזה שזה לא יחזיק לאורך זמן. אני יכול לספר כאן סיפור אישי ש... כשהייתי חייל צעיר, אז היינו חבורה של הרבה אנשים, ואחד הדברים שהיה מאוד קל לעשות, זה, בהשוואה הזאת, זה פשוט לעבוד המון שעות. ומי שעבד יותר שעות, ככה, יכל לספר לעצמו סיפור שהוא עובד הכי חזק, וככה, עולה המנהלים מעליו, והמפקדים עליו, יסתכלו עליו ויגידו, "וואו, בוא, הוא כנראה הכי טוב פה מכולם." בדיעבד, שמסתכלים אחורה, זה כמובן שטויות מוחלטות. הרי מי שעובד כל הזמן ומנסה להיכנס לשעות מטורפות בלילה, אתם יודעים, יש בצבא ככה מקומות שאנשים עובדים עד 3 בבוקר, ואז קמים ב-6, 6 וחצי, ואומרים, יאללה, יום חדש. והרי ברור שזה מגוחך, כי כשאתה מסתכל בדיעבד, האפקטיביות יורדת, היכולות יורדות, וברור שאי אפשר לשרוד את זה לאורך זמן. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לנסות לאזן בין הצרכים לבין היכולות של העובדים, ולוודא שהמוטיבציה נשארת גבוהה, לצד אתגר שנשאר גבוה, ולא לחצות את זה בצורה יותר כדאי קיצונית. אחרי שאמרנו את זה, אני גם ארצה להתייחס לאיך המוטיבציה, איך אפשר להעלות אותה. כאן, אז הבדלתי בתחילת הדרך בין פעולות שרלוונטיות לטווח הקצר, כמו איזשהו בונוס או מילה טובה, איזושהי מחמאה שאתה יכול לתת לעובד. אני רוצה לנסות להתייחס רגע להעלת מוטיבציה לאורך הזמן, לטווח הרחוק. אז כאן, קודם כל, אני חושב שיש פה עניין של מימוש פוטנציאל. אוקיי? זה אולי נשמע מפוצץ, אבל אני חושב שזה המהות. אם עובד נמצא בנקודה שהוא מרגיש שהעבודה מאפשרת לו לממש את היכולות שלו, לממש את הפוטנציאל שלו, יש לו מוטיבציה להיות במקום העבודה הזה. זה הנקודה הראשונה בעיניי, ולכן זה גם קשור לאיתור האנשים, אתה רוצה לחפש אנשים שיתאימו למה שאתה עושה במקום העבודה, וככה יהיה להם טוב, כי הרי כשאתה טוב במשהו אתה גם נהנה ממנו, וזה נקודה ראשונה, אבל לצד העובדה שאנחנו רוצים לעזור להם לממש את עצמם, אני חושב שיש עוד איזה שני דברים שהייתי מתייחס אליהם כדברים מהותיים. אחד, העובדים צריכים להרגיש שהם חלק מקבלת ההחלטות לגבי העבודה שלהם ולגבי המחלקה באופן כללי. אבל הם צריכים להרגיש, כלומר, אתה צריך כמנהל להתייעץ עם העובדים שלך ולשאול את דעתם. אתה לא חייב להקשיב להם. כלומר, אתה לא חייב לפעול על פי מה שהם אומרים, אבל אתה כן צריך להקשיב להם בהיבטי לתת להם את היכולת לשנות את דעתך. עכשיו, זה נקודה עדינה, אוקיי? אני חושב שיש משפט מפורסם שאומר, מנהל מדבר עם עובד ואומר לו, עובד יקר, דעתך חשובה אך אינה קובעת. וזה נכון. אני אישית מאמין שלעובדים שלי יש המון יכולת, המון ידע, אנשים מאוד אינטליגנטים, והם באמת יכולים וצריכים להשפיע על הכיוונים האסטרטגיים של המחלקה, ובטח של העבודה האישית שלהם והמשימות שלהם. קרו לי הרבה מקרים שבהם חשבתי משהו אחד והעובדים שינו אותי והלכתי לכיוון אחר. מאידך, קרו מקרים שאני חשבתי משהו אחד, כל העובדים שלי חשבו אחרת, ואני עדיין כפיתי דעתי כי האמנתי בצדקת הדרך שלי. אבל אם אני חוזר רגע לביתי המוטיבציה, עובד שמרגיש שהוא משפיע, משפיע על עצמו, משפיע על החברה, מעורב בקבלת ההחלטות, מתייעצים איתו, זה עובד שיש לו מוטיבציה. אז אם הנקודה הראשונה הייתה מימוש הפוטנציאל, והנקודה השנייה הייתה השותפות של העובדים בגורלם ובגורל החברה, הנקודה השלישית בעיניי זה הסיפור של הלמידה. עובדים צריכים להרגיש שהם נמצאים במקום עבודה שדואג להם, דורש בטובתם, שמח בהצלחתם ומאפשר להם מקום של התפתחות אישית וצמיחה. עובד צריך להרגיש שכל יום שהוא מגיע למקום העבודה שלו זה יום שתורם לו וגורם לו להתפתח ולהשתפר. וזה יכול להיות בגלל שיש זמן ייעודי שמושקע בטריינינג, או שזה יכול להיות בגלל שעצם העבודה היא עבודה מאתגרת ומעניינת ובה לומדים. אבל בוא נגיד, ההפך מלמידה, כלומר הסטגנטיות, היכולת להישאר במקום ולהרגיש שאני לא מתקדם, לא מתפתח ועושה את אותם דברים עוד ועוד, זה יוצר תופעה הפוכה של ירידה במוטיבציה. ולי מאוד חשוב, גם ברמה האישית דרך אגב, אני אישית רוצה תמיד להתפתח וללמוד. וגם עובד שמרוצה ממקום העבודה ויודע שהוא נהנה בו ושאין לו שום כוונה לעשות שינוי, זה לא אומר שהוא לא צריך להתפתח. והפיתוח הזה יכול להיות בהרבה מאוד תחומים, עדיף כמובן שזה יהיה תחומים שקשורים לעבודה המקצועית של אותו עובד, אבל השורה התחתונה כאן, מנהל חייב לוודא שהעובדים שלו נמצאים בפיתוח מתמיד, מתקדמים לעבר איזשהו יעד בלתי מושג, בלתי אפשרי אפילו, שזה להיות מוצלח ברמה הכי גבוהה שאפשר. הרי תמיד אפשר ללמוד עוד ולהתפתח עוד, ולמידה, כמו שאמרתי בעבר, זה תהליך בלתי פוסק, והעובדים צריכים לצעוד קדימה בתהליך הבלתי פוסק הזה. ואם אני אנסה רגע לסכם את מה שאמרתי עד עכשיו, אז התחלתי לומר שמוטיבציה זה משהו מאוד חשוב, שזה אולי נשמע טריוויאלי, אבל אני לא בטוח שאנשים מעריכים את זה עד כדי כך. אני אישית חושב שזה כל כך חשוב שאני בוחר לפתוח את הפודקאסט שלי עם הפרק הראשון שידבר על המוטיבציה, וגם הזכרתי בתחילת הדרך כאן שהמכפלה של המוטיבציה והפוטנציאל של העובד, זה איזשהו מדד שיכול אפילו לנבא הצלחה של עובד והצלחה של חברה. אבל אחרי שהתייחסתי לסיפור הזה של המכפלה של המוטיבציה והפוטנציאל, ציינתי את יחס המוטיבציה והאתגר, והגרף הזה שאני תמיד שם אותו לפני עיניי, בניסיון שלי לאתר עובדים, שעובדים קשה מדי, יש להם יותר מדי אתגר, יותר מדי עמוסים, אני מנסה למצוא את האיזון הזה במטרה להביא אותם לנקודה שהם מאוד עמוסים, מעט לפני נקודת השבירה. לא להגיע למצב שאני ככה מוודא שלאורך זמן הם נשחקים, אלא נמצאים בנקודה שאפשר לעבוד איתם לאורך זמן בעומס הזה, וגם אמרתי, מותר לפעמים לעבור קדימה, לעבור את נקודת השבירה, כלומר, להיכנס למקומות שבהם עוד יותר קשה להם, אבל מהר מהר לחזור חזרה, וגם לעשות את זה במשורה, ולהיות מאוד מודעים לזה. ואחר כך דיברתי גם על ככה שלוש נקודות, לאיך בעיניי אפשר ורצוי להשפיע על המוטיבציה של העובד לאורך זמן, בתהליכים שהם ישפיעו לטווח הרחוק ולאו דווקא לטווח הקצר, והזכרתי שלושה דברים שכאלו. הדבר הראשון זה הסיפור של מימוש הפוטנציאל. העובד צריך להרגיש שהוא במקום שמאפשר לו להביא את עצמו לידי ביטוי בצורה הכי טובה שאפשר. הנקודה השנייה זה השותפות, לתת לעובד את התחושה שהוא משפיע ושהוא מעורב, ויש פה נקודה עדינה, אבל אני באמת מאמין שזו נקודה שצריך להקפיד עליה. והנקודה השלישית זה הטריינינג. התהליך הלמידה הבלתי פוסק הזה, שכמנהל יש לי את האחריות והחובה לתת לעובד שלי את היכולת להשתפר וללמוד, ולוודא תוך כדי כך שהמוטיבציה שלו נשארת גבוהה לאורך זמן. זהו, עד כאן לפודקאסט הראשון. אני מקווה שזה היה לכם מעניין ועוזר. אשמח כמובן לשמוע תגובות והערות. וזהו, שמחתי לדבר, ונתראה בפודקאסט הבא. תודה לכם.